הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
ערב מבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעת הדשמה הגדולה, הלכה למעשה. כפי שנדברנו בשבועות האחרונים, בעצם מתחילת שנת תשע"ו, פחות או יותר, שאנחנו רוצים, לבקשתכם המאזינים, לנסות להספיק כמה שיותר מלכות שבת בשנת תשע"ו. המטרה היא לנסות לתמצת את למתת מלאכות ואת המסתעף כמובן, וללמוד את הדברים ממקורם עד פסיקתם בסייעת הדשמיא הלכה למעשה. כמובן, כמסת הזמן שעומד לרשותנו זה לא זמן רב. הפינות הם רק חלק מהתוכנית הגדולה שלאחרי הדרך חיים, בה אתם המאזינים עולים לשידור ושואלים את שאלותיכם בכל עניין, בכל נושא, ואין צורך בהכנה מוקדמת. נוסיף ונאמר שהיום, מכיוון שאנחנו נוהגים מפעם לפעם, חושבים שהמאזינים הקבועים כבר מכירים את אופי התוכנית, שמפעם לפעם אנחנו עוצרים ומקיימים פריאת בעל חוב מצווה, אז לכן אנחנו גם היום לא מעלים מאזינים אל שידור. אנחנו נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שם האם. ואנחנו ברשותכם ננסה ביחד ללמוד את ההלכות, הלכות שבת, וגם כן בהקשרים אחרים, בהלכות אור החיים, ביורה דעה, שאלות שנשלחו על ידיכם המאזינים, לענות את התשובה בזמן העומד לרשותנו. אז שוב, אנחנו מקדישים את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם שמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שם האם. אני רוצה להקדיש באופן מיוחד לאדם שלא השאיר אחריו שארית, שם וזכר, ורדה בת שלמה, שהדברים גם יהיו לעילוי נשמתה התורה, היום חל יום השיבה שלה. אז אנחנו נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
פשוט המאזינים, כפי שנדברנו, אנחנו ממשיכים יחד ללמוד הלכות שבת קודש. ברצוני להתייחס לשני נושאים שאחד מהם קשור במלאכות שדיברנו עליהם בשבועות האחרונים, ומזה נקיש לנושא נוסף. הנושא הראשון הוא סוגיית פתיחה וסגירה של טיטולים בשבת. נקדים ונאמר שישנה מחלוקת בין הראשונים, האם תפירה זמנית, ואומר שאדם תופר, אבל הכוונה שלו בעצם להתיר. האם זה נחשב לתפירה, ואם זה נחשב לתפירה, על אף שכוונתו הראשונית בתפירה זה לפרוע את התפירה, זה לקרוע את התפירה, אז ממילא כשהוא קורע זה לא נחשב לקריאה, כי זה תפירה זמנית וממילא אין דין של קורע. או שבעצם תפירה זמנית כן נחשבת לתפירה, וממילא אם אנחנו נתיר את התפירה הזו, אנחנו עוברים על איסור קורע. ההפך מתופר זה איסור קורע. שבוע שעבר נדברנו על הלכות תופר, על הלכות קורע, והרחבנו מאוד את הדינים. לא נלאה את המאזינים. רק נאמר שיש דעות באחרונים איך פסק מרן השולחן ערוך, ויש דעות באחרונים איך פסק מרן הרמ"א. בני ספרד שנוהגים על פי פסיקותיו של מרן השולחן ערוך, ולפעמים גם כשחולק לפי חלק מן הפוסקים בדעת מרן, דעתו מכרעת אפילו כנגד 1,000 פוסקים, אז בני ספרד יוצאים בדעת מרן, ובני אשכנז יוצאים ביד רמה שמביא את כל מנהג בני אשכנז, הרוקח, אור זרוע, הסמג, המורדכי, המערם וכל גדולי אשכנז. אז לפי זה, כשאנחנו אומרים כעת את פסיקת מרן הרמ"א, פסיקת מרן השולחן ערוך, הדברים נחלקים לבני ספרד ובני אשכנז. הכרעת האור לציון, רבי בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה, בספרו הגדול חלק ב', שמרן כן אוסר תפירה זמנית. מרן אוסר תפירה אפילו שהיא זמנית, ברגע שהיא תפירה של ממש. לעומת זאת קריאה, של דבר זמני מותר. מותר לקרוע דבר שכל החיבור שלו הוא רק זמני. לחילופין, הכרעת מרן רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, בספר הנפלא שמירת שבת כהלכתה, שדעת מרן הרמ"א ובני אשכנז להתיר בין תפירה זמנית ובין קריאה זמנית. לפי זה יוצא לנו קהל קדוש, שלפתוח את המדבקות של הטיטולים זה לכאורה איסור קורע. מדוע? אתה מפריד שני דברים, אחד מהשני, לצורך שימוש בשתי החלקים. כל חלק בנפרד עכשיו הולך להתחבר לטיטול, וזה קורע על מנת לתפור. אתה קורע ומיד מדביק מחדש את המדבקות על הטיטול. היה מקום לבוא ולאסור באופן מוחלט טיטולים בשבת, שיש עליהם סרטי הדבקה. אבל בעצם הדבר מותר ללא שום פיקפוק. ומדוע? הרי כעת הבהרנו שתפירה זמנית וקריאה זמנית, יש דעות במרן, יש דעות במרן הרמ"א, מדוע אין כאן בכלל חשש ופקפוק בהלכות שבת? כי ההפרדה לא נחשבת כקורע. קורע זה דבר שלם שנקרא יריעה שהיא שלמה, ואתה קורע אותה. אבל כאן זו הנחה באלמה. הניחו את החתיכת נייר על הדבק כדי לשמור על הדבק. עד שיפתחו את המדבקה. זה לא נחשב בכלל להדבקה. אם זה לא נחשב בכלל להדבקה, ממילא אין בזה גם דין של קורע. בנוסף, שגם ההדבקה הזו היא זמנית. הרי סיכמנו שבין למרן השולחן ערוך ובין למרן הרמ"א, אין איסור בלקרוע תפירה זמנית. אז אם כך, אם אנחנו מסכמים את הדברים, עלה לנו שלפתוח את המדבקה אין מניע. לגבי לסגור בחזרה את המדבקה על הטיטול, הטיטול כבר נמצא על גוף התינוק, גם בזה אין איסור. הטיטול הוא דבר זמני. אין אמא שתחתל ילד והטיטול יישאר עליו 24 שעות רצוף. לכן זו תפירה לזמן. ולכאורה, לפי מרן השולחן ערוך ובני ספרד, היינו צריכים לאסור. ואלה שאומרים כך בדעת מרן הם שוגים. מדוע? כי ההדבקה הזו היא ניתנת לשינוי. היא לא שונה מסגירת כפתורים, שוודאי שאנחנו לא חוששים בזה, לתפירה לזמן. גם כשמורידים את הטיטול המלוכלך מהתינוק, מותר לסגור את המדבקה ולזרוק לפח כדי שלא יצא ריח רע. ברגע שהדבר נזרק, אין לי שום עניין בתפירה. כך פוסק מרן רבי שלמה זלמן אוירבך. לכן נסכם את אותו דין שבו התחלנו. אין מניעה לחתל תינוק בשבת, לפתוח ולסגור את המדבקה, וגם אחר כך לזרוק לפח את הטיטול סגור. רק מכיוון שחלק מהאחרונים החמירו בדבר, היו שהחמירו לקנות דווקא טיטולים עם סקוטש, שזה מראש לא נחשב לחיבור, אבל זו חומרה, זה לא מעיקר הדין. זו הסוגיה הראשונה שרצינו ללמוד ביחד איתכם המאזינים. הסוגיה השנייה היא פתיחת קופסאות שימורים ובקבוקים בשבת קודש. ידידינו, מורנו ורבינו, הגאון הגדול, הרב אברהם יוסף שליטה, רבה של העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית, מורנו ורבינו פסק שזו רק חומרה. אנחנו לא חולקים או ראויים להסכים, אלא ניתן הרחבה קצרה שרוב פוסקי זמננו, ובראשם מרן שר התורה, מרן דכל התורה, והלכה כמותו בפרט בלכות שבת, מרן רבי שלמה זלמן אוירבך פסק שפתיחת בקבוק יין עם פקק מתכת זה איסור חטאת, אז צריך לבאר את הדברים. פתיחת קופסאות שימורים, לרגע אחד לא נדון בלפתוח פקק שעל ראש של בקבוק, פקק מתכת. פתיחת קופסת שימורים בשבת. מרן החזון איש כותב בצורה ברורה שזה איסור תורה לפתוח. גם אם תרוקן מיד את כל התוכן, גם אם ברור שלא תשתמש בקופסה שימוש חוזר, מרן החזון איש מרחיב מאוד לאסור. בשבוע שעבר עלה מאזין תמיד חכם גדול, ודיבר בדברי החזון איש, אז נציין מקור, סימן נ"א. אבל מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, בספר הנפלא שמירת שבת כהלכתה, שיש קובץ שיצא בארצות הברית שנקרא קובץ בית ישראל. זה יוצא בעיר חשובה שנקראת מונצי, ושם שואלים את רב שלמה זלמן אוירבך, האם זה נכון שכל מה שכתוב בשמירת שבת כהלכתו, הוא עומד מאחורי הפסיקות האלו אחת לאחת, ומרן רב שלמה זלמן אוירבך מאשר שכל הפסיקות בספר שמירת שבת כהלכתה, הוא עבר עליהם, שינה אותם, הגיע אותם והסכים עליהם. מרן רבי שלמה זלמן אוירבך כותב, והוא הקדיש הרבה דיו כדי להרחיב, שהדבר מותר. אנשים לא משתמשים כיום שימוש חוזר בקופסאות. ממילא זה לא נחשב לפתח. זה לא נחשב לעשיית כלי. זה לא נחשב לסותר, וזה לא נחשב לבונה. אפילו אם אדם פותח קופסת מלפפון חמוץ, ומניח על השולחן, וכולם אוכלים מתוך הקופסה, עד שהמלפפון נגמר, זה לא נחשב כלי. זה עריות, ועריות מוחלטת, בזה אנחנו לא חוששים לכלי. בעצם, הקופסה בטלה למשקה ולמה שבתוכה. כך כותב המנחת שלמה, שוט מנחת שלמה, רבי שלמה זלמן אוירבך, בסימן י' ב'. אבל כאמור, מרן החזון איש חולק, ולפיו מי שרוצה לפתוח קופסת שימורים, צריך לעשות קודם נקב בתחתית הקופסה, ולפסול אותה מכלי, ואז לפתוח אותה מלמעלה. כך מרחיב המנחת יצחק, הרב וייס, שאם רוצים לצאת את דעת מרן החזון איש, זו הדרך לפני שפותחים את הקופסה מלמעלה, לפסול אותה מלהיות כלי. אבל לפי דברי מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, אפשר לפתוח כרגיל את הקופסה, אפילו פתח יפה. צריך להרחיב בזה הרבה, ולא נספיק במסגרת המצומצמת הנוכחית. בלי נדר בשבוע הבא, ניתן לזה במה נוספת ונרחיב בזה יותר. על אף שאנחנו רוצים שוב לעבור מדין לדין והלכה להלכה, צריך להרחיב בזה. אבל נחתום בסוגיית הפקקים בשבת. פקק שנערס בפתיחה. פקק של בירה. ברגע שאתה מעקם אותו עם הפותחן, הוא נערס. ידועים לכולם דברי מרן החזון איש, שדן בפקק הזה, והוא כותב שזה כמו להסיר חותמת כדי להגיע לאוכל שהדבר מותר. אבל פקק מתכת של בקבוק יין, לדוגמה, בקבוק חומץ, בקבוק יין, לא משנה שהפקק הוא פקק מתכת, שכשפותחים את הפקק, מתנתקת הטבעת, שבעצם הטבעת הזאת היא חלק בלתי נפרד מהפקק, היא דחוסה בלחץ על צוואר הבקבוק כעת, וברגע שאתה מנתק, עכשיו היא חלק מהפקק, והיא נשארת עכשיו למטה. כעת הפקק ראוי להברגה והוצאה, מה שלא היה לפני כן. זה נקרא עשיית כלי. תיקון מנה. תיקון מנה בארמית זה עשיית כלי. זה אסור בשבת מהתורה. גם אם תשבור את הבקבוק, אומר רבי שלמה זלמן אוירבך, לא תוכל להשתמש בפקק. כל עוד שלא פתחת אותו מהטבעת, אתה לא יכול להשתמש בו. ממילא, עשית כלי בפתיחה. חידש מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, שאפילו אם תזרוק את הפקק מיד, גם עברת על איסור של עשיית כלי. אדם עושה כלי בשבת, ורגע אחר כך זורק את זה. האם זה לא נחשב שהוא עשה כלי? אדם לוקח משקף, שנפל לו הבורג מהידית. כעת המסגרת נפתחה, אי אפשר לשים בפנים את הזכוכית, את הפלסטיק, הוא סוגר בצורה הרמטית את הפלסטיק על ידי המסגרת שמסביב, מחזיר חזרה את הידית לבין שני הצדדים של הטבעת, ומכניס לבפנים את הבורג, רק מניח אותו בפנים. עבר ודאי על איסור תיקון מנה. אבל הוא אומר אחר כך, טוב, אבל יותר בעצם אני לא משתמש במשקפיים האלה בשבת, זה משקפי קריאה בכלל, אני משתמש עכשיו במשקפי ראייה. ודאי וודאי שעבר על איסור תיקון מנה, אתה חיללת שבת בזה שתיקנת מנה, אז גם אם תחליט לזרוק את הפקק, עדיין עברת על איסור תיקון מנה. כך כותב רבי שלמה זלמן אוירבך בספר מאור השבת, מהגאון רבי משה ידלר, במכתבים, זכורני בצעירותי, שדן בזה מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, עם הגאון הרב ידלר, בעל מחבר ספר מאור השבת, הביאו לפניו, ככה סיפר לנו מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, הביאו לפניו, ככה סיפר לנו הרב ידלר, הביאו לפני הגרשה, אז כמה סוגי בקבוקים ופקקים, והוא ישב בעריכות והתבודן על כל פקק ופקק, עד ההכרעה למעשה. רק כאן צריך להוסיף שמלאכת מחתך לא שייכת בזה. כי האדם לא מתעסק עם הטבעת. החיתוך המדויק של הטבעת שמונחת כעת למטה לא מעניינת את האדם. כך מעריך רבי שלמה זלמן אוירבך, ובעצם הוא לא נימק. אבל ככה נראה מתוך דבריו. מה קורה אדם שטעה? והוא פתח פקק בשבת, וכעת יושב לידו אדם, ואומר לו, אוי, עברת לי סור שבת. מה לעשות עם היין? כותב מרן רבי שלמה זלמן אוירבך במכתב, גם שם בספר מאור השבת, ספר חשוב, שהפקק נאסר בשימוש, אבל היין לא נאסר בשימוש. לכן מי ששכח לפתוח בערב שבת את הפקק, הוא צריך לעשות נקב בפקק, כעת ממילא הוא לא נחשב לכלי, הוא לא שימוש לכלום, ואז לפתוח את הפקק, וכשאתה עושה את החור עם הסכין, שני דברים נזכור. דבר ראשון, יש שם לפעמים איזשהו ציור וכיתוב, לא בכיתוב ובציור, וגם כן לחתוך את החתיכת נייר שנמצאת מתחת לפקק, שמשמרת שהמתכת לא תיגע ביין. גם בזה לעשות את הפתח, כדי שהפתח יהיה פתח ראוי. כל זה נכון בפקקי מתכת. אבל פקקי פלסטיק מותר לכתחילה לפתוח בשבת, מדוע? כי הפקק כבר נעשה בשלמותו לפני הנתינה על צוואר הבקבוק. לא כמו בקבוק יין. והחלק התחתון לא נחשב מחובר לטבעת. זה סתם להסיר אותו. כך מרחיב רבי שלמה זלמן אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה, ויש גם ספר נפלא שהוציא נכדו, גאון גדול וחשוב, הרב לייזרזון, רב שמחה בינים לייזרזון, בספר שולחן שלמה באריכות. נחתום ונאמר שפקק שם מותר להוציא גם אם פוחלץ. זה כמו להסיר מונע כדי להגיע לאוכל. פחית גם מותרת בפתיחה. האדם לא מקפיד על הקפקוב, אין בזה איסור מחתך, והפחית בטלה למשקה, וזה נחשב כמו כוס חד פעמית ממש. לכן הדבר מותר לכתחילה. צריך להרחיב עוד, ובלי נדר בשבוע הבא אנחנו נמשיך בחלק הראשון קצת יותר. אנחנו נסיים ונאמר, ונסייג את הדברים, שיש שחלקו על חלק מהדברים שהזכרנו, אין לחומרה ואין לקולה, כמו שהזכרנו, ואנחנו באנו לא להכריע, אלא להציג לפני המאזינים את הכרעת אבירי הפוסקים, זכר צדיקים לברכה. אנחנו חותמים את תוכנית, את פינתנו, לעומקם של דברים, למדנו וליבנו הלכות שבת. אם המאזינים רוצים וחשקים שאנחנו נעשה איזושהי חזרה ללכות שבת במהלך ההמשך, אנחנו נתכבד ונשמח, אנחנו נצפה מכם דרך האתר או דרך מסרונים, אם יש הלכה מסוימת מאחת הפינות שתרצו שנחזור, אנחנו נשמח, כאן רוצים להוסיף ולהדגיש שאפשר לשמוע דרך האתר בצורה מסודרת את כל התוכניות, גם בשנים עברו, החל מתפשין עין ב' למיטב זיכרוני. אנחנו נצא כעת להפסקה קצרה, הקדשנו דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכבר שווים אליכם בתוכניתנו דרך חיים, בה אתם המאזינים לצערי השבוע לא תיקחו חלק פעיל, אלא אותם מאזינים ששלחו את השאלות תיקחו חלק פעיל, כי צריך לענות גם על השאלות האלה שהצטברו, ומדי פעם אנחנו עושים את העצירה הזאת. אז נצא רגע להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, וכפי שהדגשנו, אנחנו רוצים להתייחס לשאלות שנשלחו, חלקם מחכות כאן חודשים ארוכים. שאלה ממאזין, האם חדר ארונות זקוק למזוזה? זו מחלוקת גדולה. אחד מגדולי הפוסקים, החמודי דניאל, מביא אותו הפתחי תשובה בלכות מזוזה, פוסק שהוא כן מחויב. מדוע? כי החדר הזה צמוד לחדר שמשתמשים בו לשינה ולאכילה. כמובן בתנאי שיש בחדר ארונות 2 מטר על 2 מטר, אפילו לא בריבוע, העיקר שבסך הכל יש שם, אפשר להוציא משם 2 מטר על 2 מטר. אבל הכרעת המנחת יצחק, אני חושב בחלק ג' ועוד פוסקים, לפתור. זאת אומרת שחדר ארונות פטור לגמרי ממזוזה. זה לא חדר שיושבים בו, זה לא חדר שאוכלים בו, זה לא חדר שיושנים בו, זה חדר שלוקחים והולכים. לכן אם החדר ארונות בחדר שינה, יש להימנע מלהניח מזוזה כלפי תוך החדר, ולהכריע שחדר ארונות פטור ממזוזה, אני מדגיש חדר שינה. האם יש מניעה לחתל ילד מול ספרי קודש? מעיקר הדין, מותר. מותר לחתל ילד גם בצועה גמורה, מול ארון ספרים, שיש שם ספרי קודש. רק מאיות טוב, ראוי שלא לחתל מול הספרים. ישאל השואל, מה בעצם סיבת היתר? קודם כל צריך להדגיש שיש הבדל חד בין דבר ערווה, חוסר צניות, לבין צועה עם ריח רע. בדבר ערווה כתוב לא יראה בך ערווה דבר, וחזל דרשו לא לראות ערווה דבר, וממילא לא משנה המרחק. אין כאן עניין של דלת אמות. גם אם זה במרחק של קילומטר, כשיש מראה לא צנוע, אסור לראות לא יראה בך ערווה דבר, ואסור לקרוא קריאת שמע כנגדו. ויש הלכות, צריך ללמוד סימן עין ד', סימן עין ה', סימן עין ו', ללמוד את ההלכות שקשורות לדבר. אבל עניין של צועה וריח רע על כל המשתמע, זה אך ורק כשמריחים את הריח הרע. אז השאלה בעצם כאן היא לא מצד הראייה, ולא מצד הריח כלפי ספרים, מה ההקשר של ריח. השאלה אם זה בכלל מוסרי מול ספרי קודש לחתל ילד. התשובה היא כאמור שמותר. אבל מי יהיה טוב להקפיד שלו? ומדוע? א', הספרים שלנו לא כתובים בדיו וקלף. וממילא יש דיון שלם בין הפוסקים, האם הספרים שלנו, מה ערך קדושתם. יש תז בהלכות חושן משפט, בהלכות שבועה בנקיטת חפץ, כותב שם התז שבכל הרי תוגרמה, אני מבין שהרי תוגרמה זה אזור טורקיה והסביבה, תתקנו אותי המאזינים, בערים האלה היו משביעים במקום בספר תורה בחומש מודפס. אבל זה דיון ארוך בין הפוסקים, איך להתייחס, שם זה להרתיע. הקדושה של ספר שלא כתוב בדיו וקלף היא נמוכה יותר בהרבה. הכריכה היא עצמה נחשבת כיסוי לפי חלק מן הפוסקים, המערם בריסק ועוד. הארון עצמו הוא גם רשות לעצמה, כמו שכותב הרבי אברהם בוצ'אץ', יש לו על ספר חסידים, שלא שמענו מעולם, הוא כותב, מי שיקפיד על הדבר אפילו נגד מזוזה שהיא גלויה וכדומה. גם ללכת עם תפילין במבואות המתונפות, שאנחנו פוסקים שלא ללכת, כך כותב מרן הרמ"א, אבל הרמ"א מפנו, רב משה עזריה מפנו, יש לו ספר מעבר לספרי הסוד, יש לו גם ספר שו"ת הרמ"א מפנו, והמגן אברהם מביא אותו בסימן מהם שכן מותר ללכת עם תפילין נגד מבואות המתונפות. זאת אומרת, התפילין נחשפות ממש לצועה, ועם כל זה מותר. רק מן הראוי, זה מה שהקדמנו, לכתחילה שלא לחתל דווקא מול ספרים. אין עוד חדרים בבית, אבל כשאין ברירה, בכל מיני מקרים, מתארח זוג אצל ההורים, וההורים נותנים להם לישון בחדר ילדים, ויש שם ספרי קודש. אני לא מבקש מהם להוציא את כל הספרי קודש מהיות טוב. אז אפשר כן, כי מעיקר הדין אין בזה מניעה. כאן צריך אולי להוסיף שתי הסתגויות, אם כבר נגענו בזה. דבר ראשון, ילד שמסתובב ערום מול ספרים, זה אסור. זה אסור. ישאל השואל ולחתל ילד, הוא גם כן באותו רגע לא צנוע מול הספרים, זה הרעי. ילד שמסתובב ממש ערום מול הספרים, זה אסור, ככה כותב הדברי מלכיאל. דבר נוסף, מה שהדגשנו עכשיו במילים האחרונות, באופן הרעי מותר, אבל לא באופן קבע, צועה מול ספרים. כל מה שדיברנו עכשיו, אין ברירה, טוב, מחתלי, אז מחתלים, בסדר. מעיקר הדין זה בסדר, רק מי יהיה טוב, אבל כשאין ברירה. אבל מה שאין כן, אם אנחנו לדוגמה, נחפש דוגמה, רגע נחשוב על דוגמה, הנה, דוגמה. אסיר שהתינוק עושה בו את הצרכים שלו כשהוא נגמל, אם באופן קבע הוא נמצא בחדר שלו מול הספרי קודש, זה הדבר אסור. כך כותב הדברי מלכיאל, כל מה שדיברנו כעת, זה באופן הרי שאז זה מותר מעיקר הדין. שאלה, אני מקווה שאני קורא נכון, שאלה מאוד מאוד ישנה, האם יש מקור לברך גאל ישראל, הכוונה לחזן בשקט? זאת אומרת, השואל כאן שואל, אם אני מבין נכון, האם מה שאנחנו רואים בהרבה בתי כנסת, אולי אפשר להגיד כמעט בכל הבתי כנסת, בנוסח אשכנז, אני לא יודע, בנוסח ספרד, זאת אומרת, כוונתי, עדות מזרח, אני מאוד אשמח אם האזין יוכל לשלוח, לא יצא לי לעקוב אחר המנהג בזה, כי תכף נגיד את דעת מרן, בעצם צריך לומר, אבל נוהגים לסיים, ברוך אתה השם, גאל, ואת המילה ישראל כבר הציבור לא שומע. אז מרן בסימן סמכווה, והשולחן ארוך מכריע, שאסור לענות אמן על גאל ישראל, זה הפסק, זה הפסק. מרן הרמ"א חלק, והכריע כן לענות אמן. אבל באופן מעשי, הציבור לא פוסק כדעת מרן הרמ"א. כי הציבור מכריע כדעת השל"ה הקדוש, כמו דעת הלבוש, שהם הכריעו כדברי הזוהר, שלא לענות אמן. לא כדברי מרן הרמ"א שהכריע כן לענות אמן. יש ספר נורא שנקרא מגיד מישרים. זה ספר שהבית יוסף כתב, הדברים שהמלאך גילה למרן הבית יוסף, דברים נוראים. אחד הדברים שהמלאך גילה למרן הבית יוסף, שמחזיקים לו טובה בשמיים על זה שהוא פסק לא לענות אמן על גאל ישראל. אז אם כך, איך אנחנו בעצם צריכים לנהוג בפועל? המשנה ברורה נתן שתי עיצות. עיצה ראשונה נותן מרן המשנה ברורה, לסיים בשווה עם החזן, זו הכרעתו של המגן אברהם למעשה, ואז אתה לא עונה אמן אחר ברכת עצמך, רק בהשכיבנו, רק בהשתבח, גם בזה יש מחלוקת, אבל בגאל ישראל לא תענה אמן אחר עצמך, אז תגמור איתו בשווה, ביחד איתו ממש, או לחילופין, תקדים ברגע קט, תתחיל השם שפתי תפתח, אפילו שמרן פוסק לא להתחיל לפני הציבור, אותו רגע שאומרים, כי השם שפתי תפתח, אותו רגע זה לא נחשב, כי זה רק התחלה של התפילה, השם שפתי תפתח, מיד תאמר השם שפתי תפתח, ולא תצטרך לענות אמן. אבל העיצה הזו, שהחזן יאמר בשקט, לא מופיע בפוסקים. זה מנהג שהתפשט בהרבה מקומות. האיגרות משה מביאים בשמו, שהוא ראה שנוהגים כך בקוליטה, ככה רצו לצאת את המחלוקת של הפוסקים, אבל לכאורה, צריך לפרסם ולהפסיק את המנהג הזה. מדוע? השאלה של כבודו כל כך צודקת אם הבנו אותה אל נכון. מרן רבי שלמה זלמן נוירבך אומר בספר הנפלא הליכות שלמה. אם זו עיצה טובה שהחזן יאמר בשקט, למה אף אחד מהפוסקים לא אמר אותה? למה אמרו או את הפסיקה, מרן אמר לא לענות אמן. מרן הרמ"א אומר כן לענות אמן. המגן אברהם אמרנו מכריע כשאומר מגיע לגאל ישראל, אז הוא מתחיל רגע לפני כן. מחילה, מסיים בשווה. העיצה השנייה, שאנחנו נתחיל רגע לפני כן, כמו שכותב מרן המשנה ברורה. אבל למדוע אף אחד לא נתן את העיצה, שאנחנו נבקש מהחזן, נאמר את הגאל ישראל בשקט, ולא נוכל לנות אחריו אמן, מכיוון שלא שמענו את סוף הברכה. מרן הרב אוזנר, בספר מבית לוי, שזה קובץ שיוצא הרבה שנים מהבית הדין של מרן הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, הוא טוען מעבר לזה. זה זלזול גדול בברכה. אתה מתחיל בקול את הברכה, ואתה מסיים אותה בשקט. זה זלזול הברכה. לכן, המנהג הזה שכבודו שואל, מה המקור שלו? אין לו מקור. האם צריך למחות? לכאורה צריך למחות. רק אמרו לי שמרן רבי חיים קניאבסקי, שר התורה, כן נתן למנהג הזה סימוכין, לא מבחינת מקור, אלא שזה כן מנהג טוב, אז אם ככה אני חוזר בי מדבריי, אבל לפי דברי מרן הרב אוזנר, משמע שצריך גם למחות, מכיוון שזה זלזול בכבודה של ברכה, וכמו שכותב מרן רב שלמה זלמן נוירבך, למה זה לא מופיע בשום פוסק? האם זה נכון שמי שיש לו יורצייט, אומר את הקדיש בסיום קריאת התורה? בעצם הקדיש הזה, שאומרים בסיום קריאת התורה, הוא נועד עבור מה? עבור כל הנשמות שאין מי שיגיד עליהם קדיש. ככה מופיע בקדמונים. לכן הוא שייך לבעל קורא. הבעל קורא שכעת קרא בתורה, גם אם יש לו אבא ואמא, הוא אומר קדיש עבור כל אותם נשמות שאין להם תיקון, שאין מי שיאמר עליהם בעצם קדיש. לכן, אם האחרון שעלה לתורה הוא בעל היורצייט, זה שיש לו כעת את יום השנה, הוא יאמר את הקדיש. אבל לבוא במיוחד, להגיד, נו, יש לך יורצייט, בוא תגיד קדיש, בוודאי שלא. כי אז הוא מייחד, אותו אדם שעולה, ויש לו עכשיו את יום השנה, והוא מי אומר את הקדיש? לקרוב משפחה שלו בדווקא, לא לכולם. לכן דווקא צריך לומר את זה, דווקא הבעל קורא, אלא אם כן הוא על האחרון. או שהוא עולה כעת מפתיר, והוא בלאו הכי נמצא שם, יש מקום לבוא ולומר לו, תאמר את הקדיש. זו הכרעת מרן רבי שלמה זלמן נוירבך, בספר הנפלא אישי ישראל. פקס שנשלח ולא הספקנו להתייחס אליו, מה העלייה החשובה, כשיש לי יום השנה בשבת, הרב אמר לי מפתיר, האם להתעקש על זה, כי יש חתן. אנחנו חייבים לצאת להפסקה, אנחנו תכף נאמר את דברי רב חיים פלאג'י, יש חלק שחולקים עליו, אם מרן החתם סופר מתייחס, אנחנו כבר שווים אליכם המאזינים, לא נשכח את השאלה הזאת שנשלחה בפקס.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
אנחנו רוצים להתייחס לשאלה, ששאל אותו מאזין חשוב, נחזור שוב על השאלה לפני שיצאנו להפסקה, מה העלייה החשובה כשיש לי יום השנה בשבת? הרב אמר לי מפתיר, האם להתעקש על זה כי יש חתן? אם הכוונה אליי אני לא אמרתי, אבל כנראה הרב בקהילה. רבי חיים פלאג'י, יש לו ספר, הרבה ספרים, יש לו ספר שנקרא מסע חיים, והוא סובר, לא ראיתי את זה בפנים, ראיתי שמביאים את זה בשמו, שעד הרבה, אתה צריך לקבל את אחד משיבת הקרואים, לא את המפתיר, הרי השיבה קרואים זו עלייה חיובית, אז אתה מזכה את עצמך בעלייה חיובית. בשבת קודם היורצייט, קודם יום השנה, שבת פרשת וירא, השבת הקודמת, אז היית צריך לקבל מפתיר, כדי להעלות את נשמת הנפטר. אבל השבת אתה צריך לקבל עד הרבה. אתה צריך לקבל השבת, אחת מהעליות החיוביות. למעשה, הקדים אותו מרן החתם סופר, וכך היה מורה מרן הרב אוזנר לכולם. עכשיו, לגבי החתן, שהוא רוצה לעלות מפתיר, אז רגע, לא נחבר את הדברים, נפריד רגע את הדברים. אין שום מקור שחתן צריך דווקא מפתיר. זה שזה נחמד שבסוף הוא עולה, וזורקים עליו סוכריות ואומרים יעמוד יעמוד, זה נחמד. אבל אין איזה מקור שהוא צריך דווקא מפתיר, הוא צריך לקבל עלייה, הוא יקבל עלייה. כל מי שמעיין במשנה ברורה בסימן קוף למדי ביור הלכה גדול שמדבר בדיני קדימה, לא מופיע שם שהחתן צריך לקבל דווקא את המפתיר. אבל כאמור, מכיוון שאתה צריך לקבל, להעדיף את אחד מהשבעת קרואים, לכן אתה תקבל את אחד משבעה קרואים, והוא יעלה למפתיר. את העלייה הקבועה שנותנים בעצם לחתן על אף שאין לה מקור. אם היינו שואלים את השאלה שבוע שעבר, זו הייתה שאלה אחרת, כי שבוע שעבר עד הרבה, אתה צריך לקבל עלייה של מפתיר, אז היינו אומרים לחתן או לעשות מניין נוסף, או להתפלל במניין אחר, או שהוא לא יעלה דווקא למפתיר, שיעלה אחרון, וגם אז נוכל לקיים בו את המנהג של השמחה. אבל בשבת הזאת אתה מקבל אחד מהשבעה הקרואים, והוא כאמור מקבל את העלייה של המפתיר. עוד פקס, יש לנו כתר בבית הכנסת. כן, כתר בבית הכנסת, זה שאלה מהאתר, והוא שבור לגמרי. האם מותר להתיך אותו ולמכור אותו, ואת הכסף, כנראה כתוב כאן, לתת לבית הכנסת, כן. אז בחסד השם יתברך, היום ממש, יום חמישי, זכיתי לראות תשובה מפורטת על זה, בספר שו"ת שיבת ציון. והוא כותב, ההכרעה שלו שמותר. מותר להתיך את הכסף, ולתת את הכסף הזה לבית הכנסת, וכידוע, יש בזה חילופי מכתבים בין החתם סופר לחמיב הרבקי ואיגר, וזו הכרעה למעשה. אין הרבה כיתובים בין החתן הגדול לחם הגדול, זה היה בזיווג שני, וזה אחד הכיתובים לגבי הנושא הזה של דיני בית הכנסת, זה נמצא בחלק אור החיים, וזו גם כן ההכרעה של החתם סופר. אז לכן הלכה למעשה, מותר להתיך, לתת את זה לצורף, לתת את זה למומחה, ולקחת את ערך הכסף, למכור אותו, ואת הכסף שאנחנו מקבלים בתמורה, לתת לצורך בית הכנסת. מה דעת הרב לגבי הצמדת הרגליים ב-18? האם לא את האצבעות כדברי רבינו יונה? אמת שמרן הבית יוסף הביא את דברי הרבינו יונה במסכת ברכות, שכן מצמידים את הרגליים, גם את החלק הקדמי, זאת אומרת, לא רק את העקבים, אלא גם את האצבעות, מדוע? מכיוון שאנחנו לא, אנחנו בעצם, להפך, לא חוששים להזכיר את אבון העגל של על העגל, רגליהם רגל ישרה, שלכאורה זה מזכיר את אבון העגל, לא חוששים לכך. וככה פשט המנהג שמצמידים את כל הרגל ולא חוששים לאבון העגל כדברי רבנו יונה, כך כותב האגרות משה בחלק A, זה מנהג ישראל שהתפשט. מי שקשה לו, מכל סיבה שהיא, להצמיד ממש את הרגליים, אדם קצת גדול, אדם שסובל, קשה לו להצמיד ממש את הרגליים, הוא כן יכול להקל ולהצמיד רק את העקב. ככה כותב האגרות משה. כי בעצם המאירי כן כותב להפריד את אצבעות, לא כמו רבינו יונה. לכן, כשקשה, אפשר לא לנהוג כמנהג העולם, וכן רק להצמיד את העקבים. אבל מעיקר הדין, לא צריך לחשוש לדבר. שאלות נוספות שחלקם דווקא קשור להלכות שבת, נרצה להתייחס אליהם. שואלים לגבי שרוך שיצא מנעל, האם מותר להחזיר אותו בשבת? אני חושב שדיברנו על זה כבר, אבל בקצרה, אם אין בזה תורח, מותר להחזיר את השרוך. כך, להסתכל במרן סימן שימן י' זין, ככה פוסק מרן. אם יש בזה תורח, זה נחשב כאילו הנעל עכשיו חדשה, וכעת צריך להתחיל להשחיל במחדה שרוך, זה תיקון כלי. אבל אין בזה תורח, בדיוק השרוך בטעות יצא לי מהנעל, בקלות אני יכול להחזיר אותו חזרה, בזה אין בעיה. פקס נוסף, שאלה בעקבות מה שהרב דיבר בדין אוהל לפני כמה שבועות, האם מותר להאריך שולחן בשבת על ידי נתינת פלטות נוספות שנכנסות בדיוק לפי מידת השולחן? שבוע שעבר הרב דיבר על כך, אם אפשר להרחיב. באמת דיברנו מאוד בקצרה שבוע שעבר על הדבר, והדגשנו שמותר, כי אין חשש של אוהל או בונה או תיקון. אנחנו סוברים שאין אוהל בלי מחיצות. כאן הרי אין מחיצות, יש רק גג. אתה לוקח את הפלטה, אתה שם אותה על השולחן שאתה פותח אותו, ומצמיד. אין כאן רגליים, אין כאן תפנות, זאת אומרת, יש כאן רק רגליים. גם לפי דעת הרשב"א שיש אוהל בלי מחיצות, הרי יש עוד תנאי באוהל, שצריך את האוויר שמתחת. כאן יש לי צורך באוויר שמתחת, אין לי צורך באוויר שמתחת. אני שם את הרגליים, אני גם יכול לשבת בקציעה שולחן. בעיקר התשובה להתיר, כי זה תוספת על אוהל שמותרת. לכן מכל ההיבטים האלה אין פה חשש של איסור אוהל. גם איסור בונה אין, בונה זה חיבור של ממש. אבל כאן זה חיבור יחסית רפוי. אם אתה בטעות תזיז קצת את היד, זה ייפתח, זה יוצא מהמקום. לכן הלכה למעשה, הדבר מותר גם בהוספה וגם בסתירה. פקס נוסף, הכנתי עוגת יום הולדת, אני רוצה להתנצל לפני המאזינים על השאלות שנשלחות כעת, ונתתי הוראה לטכנאי היקר שבעצם לא הודינו בתחילת הדברים, ואנחנו רוצים להודות כאן לידידינו רב דוד קליגר, וסגי פרלמוטר שעושים את מלאכתם מאוד נאמנה לו, לתת תודה מיוחדת לרועי קנטן שאמון כאן על כל השידור והכנתו. בעצם השאלה הזו שהכנת העוגה של יום הולדת, אם כתוב, התחלנו להתנצל, אני מתנצל לפני המאזינים שפקסים והודעות ודרך האתר ואפליקציות אנחנו מניחים ושומרים את זה כחוב בעזרת השם לעתיד. שבוע הבא אנחנו נמשיך את השידורים כרגיל, אנחנו נתייחס רגע לשאלה. איך אנחנו מתייחסים לעוגת יום הולדת עם כיתוב ממרציפן? האם מותר לאכול את העוגה בשבת? מי שהחמיר, ודאי שהוא החמיר מדי. ישנם שתי עיצות כדי שתוכלי להגיש את העוגה בשבת לכבוד היום הולדת. או שתחתכי את העוגה בין האותיות ולא על האות עצמה, ואז מותר לכתחילה, זה לא נחשב למוחק, כך מכריע מרן רב שלמה זלמן אוירבך. או שבערב שבת כבר תחתכי את העוגה לפרוסות, ובשבת ישר תוציא לכל אחד חתיכת עוגה. כך כותב האגרות משה. זה שהם יאכלו את האות, זה דרך אכילה, וזה אין איסור. זה פסיק רישה, זה מקלקל, זה כלאחר יד. אז יש לנו שתי עיצות, או לחתוך בין האותיות, או כבר לחתוך בערב שבת. שאלה האחרונה, מהר לסיום, אם אנחנו נספיק, האם מטפחת שקושרים אותה מאחורה בקשר על גבי קשר, האם יש בזה איסור? העירו שאסור ללכת במטפחות כאלו בשבת, משתתפות השיעור שואלות האם הרב יכול להתייחס, האם הם נכשלו באיסור. מותר לכם לכתחילה להלביש את המטפחות ולקשור אותם כמו שאתם קושרות. נכון שבקיצור שולחן ערוך וברב פעלים הם אסרו, הבן איש חי, אבל לא הכוונה למטפחות שעליהם נסוב השאלה. המטפחות האלה קשר על גבי קשר זה לא בעידוק, זה לא נחשב לקשר על גבי קשר, זו אחרא של מרן רב שלמה זלמן אוירבך. אין חשש, לא עברתם על איסור ואפשר להמשיך הלאה ללבוש אותם לכתחילה. התודה והברכה, כמו שאמרנו לפני דקות ספורות, ושוב נודה לסגי פרלמוטר, לרב דוד קליגר, לכם המאזינים. שבוע הבא אנחנו שוב נמשיך בהלכות שבת, אבל המאזינים יוכלו לעלות על הקו כרגיל. אנחנו רצינו פשוט להספיק מה שיותר גם בהלכות שבת וגם בהערות שאתם שלחתם אלינו, הערות בעין, הערות באלף, שאלות. אנחנו מאחלים למאזינים ערב שבת שלום, בשורות טובות, מייתן ונזכה לימי נחמה ושמחה.